הנושא שנלמד אותו היום, והוא מתאים לשבוע הזה, זה על הרב קוק זכר צדיק לברכה, ש-80 שנה עברו מאז שהוא נפטר, בשנת ג' אלול תרצ צדיק ה', ואנחנו נוהגים בשבוע הזה, בימים האלה, ללמוד את ה... לעסוק במשנתו ובאורותיו, נאמר, של הרב קוק זצ"ל. יש כלל גדול בכל לימוד שאדם לומד, שלך תראה מבטן מי יצא הדבר. כך הוא אומר הגאון מווילנה, כשהוא מסביר את, מספר משלי, אז הוא אומר, משלי שלמה, בן דוד, מלך ישראל, אז הוא אומר שם, כל פעם שאתה הולך ללמוד משהו, לך תלמד לפני זה, מי זה המישהו הזה? מי זה שלמה? שלמה היה המלך. זה לא המשלים של עוד איזה אדם מהרחוב. מאיזה מלך? מלך ישראל, בן דוד. ודאי שהמשלים שלו הם בעלי משקל, בעלי משמעות עצומה, כפי שאנחנו יודעים. מכאן לומדים, כשאתה הולך ללמוד ספר, כל ספר, לפני זה תברר מבטן מי יצאו הדברים, דהיינו, מי ההוגה את הדברים האלה. ואז במילא גם תבין את הדברים יותר, בצורה יותר נכונה, אם תדע מי המחבר, מי עשה את אמר את הדברים האלה. כמו שנאמר כבר בפרקי אבות, ברוך שבחר בהם ובמשנתם. כשאתה לומד גמרא או משנה, ברוך שבחר בהם, אתה לומד גם את ה... את החכם, מי זה החכם הזה? אם זה רבי עקיבא או רבי מאיר או רב אחר, כל אחד יש לו את ה... את ה... הייתי אומר, את הדבר המיוחד שלו, מאפיין אותו. וזה מתחיל באמת, רבי מאיר אומר, כל הלומד תורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, וכל העולם כולו כדאי לו וכל זה. אתם יודעים למה? איפה הוא למד רבי מאיר? איפה? לא, רבי מאיר, ככה... מכון מאיר, ודאי. הוא נקרא על שם מכון, סליחה שאני קצת במילתא דבדיחותא. אבל האמת היא שאנחנו הולכים בדרכו של רבי מאיר. רבי מאיר אומר, כן, יש בגמרא מסכת ברכות לגבי רבי מאיר, כמה דומה, אני ככה וכמה זוכר, שמשה רבנו מבקש, הודיעני נא את דרכיך מהקדוש ברוך הוא. תודיע לנו את ההנהגות שלך, למה צדיק ורע לו ורשע וטוב לו, והשאלות הידועות שבאים ושואלים את השאלה הזאת. אז יש תשובות, צדיק בן צדיק, צדיק בן רשע, וצדיק גמור, צדיק לא גמור, הגמרא דנה בסוגיה. בסוף אומר רבי מאיר, לא, זה לא נתן לו. למה? את החשבונות של הקדוש ברוך הוא אנחנו לא יודעים. שנאמר מפורש על, על מידותיו של הקדוש, חנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו הגון. יש כאן מישהו שהוא לא הגון במקרה? חוץ ממני. אף על פי שאנחנו לא הגונים, חנותי את אשר אחון, ריחמתי את אשר הרחם. זאת אומרת, רבי מאיר היה במדרגה כזאת, שהוא רואה את ההנהגה האלוקית, את חסדי השם, כשהנהגת המשפט, הדין וכל זה שאנחנו רגילים בו בעולם הזה, אומר, יש גם הנהגה שהיא מעל העולם המורכב שאנחנו חיים בו, של משפט ודין ודברים כאלה, יש בורא עולם שהוא טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו, בלי יוצא מנקה. הוא הגיע למדרגה כזאת של רבי מאיר, ולכן הוא גם נקרא, איך קוראים לו? רבי מאיר. רבי מאיר. רבי מאיר. זה אותו רבי מאיר שהוא רצה להתפלל לאלה שהציקו לו, הבריונים שהציקו לו בבית, הוא רצה להתפלל שהם ימותו, אומרת לו, ברוריה אשתו, הייתה אישה חריפה מאוד. מה, על מה אתה מתפלל? תתפלל שיחזרו בתשובה, למה שימותו? איתם הוא חטאים מן הארץ או חוטאים מן הארץ? הגמרא מסכת ברכות. זה רבי מאיר. מאיפה הוא למד את זה? ממכון מאיר. סליחה, אבל בוא נחזור לרב קוק זצ"ל. אנחנו בבית מדרש שמשתדל ללמוד את משנתו, את דרכו, את רוחו של הרב קוק זצ"ל. ומה באמת מאפיין את הרב קוק? אם הייתי רוצה במילה אחת להגיד מה זה הרב קוק זצ"ל, הייתי אומר מילה אחת, אהבה. אהבה. אהבה היא אפיינה את הרב קוק זצ"ל. זאת היא אותה מילה שאופיינית לאברהם אבינו. אצל אברהם אבינו נאמר, אברהם אוהבי, אומר הנביא. אוהבי, אתה אוהב אותי. ומי שאוהב את אלוקים, אוהב את הבריאות, אוהב את כולם. ובאמת אברהם אבינו, אפילו הסדום והמורה, שלכאורה לא צריך להתפלל באדם, הוא מלמד זכות, הוא מחפש להם, אולי שם 50, אולי שם 40 וכו' וכו'. אז זהו הרב זצ"ל. הייתה לו עין טובה. מה זה עין טובה? הוא בכל דבר חיפש את הטוב. חיפש את הטוב, ואין דבר בעולם שקיים, שאין בו טוב, אחרת הוא לא היה קיים. הקדוש ברוך הוא מקיים את הבריות כולם, את ההוויה כולם, בגלל רצונו הטוב. רצונו הטוב שרוי ונמצא בכל מקום בעולם. אבל מה צריך לגלות את הטוב הזה? גילוי הטוב הזה תלוי בנו. תלוי בנו. הוא קיים כל הזמן, דיברנו על זה כמה פעמים בשיעורים. למה המשל דומה? על זרם חשמלי. הזרם הזה הוא קיים כל הזמן. תחנת הכוח מפיקה כל הזמן זרם חשמלי. אבל זה לא מספיק שיש זרם בחוטים. מה צריך לעשות? להעיר את החדר. מה עושים בשביל להעיר את החדר? לוחצים על הכפתור, על המתג הזה. ואז החדר הוא מואר. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא מאיר לעולם כולו, ומלוא כל הארץ כבודו, וכבודו מלא עולם, וכל הדברים האלה, זה לא תלוי בנו בכלל. זה לא תלוי בנו. זה רצונו של הבורא. בנו תלוי הגילוי של הדבר הזה, הגילוי. אבל הגילוי זה תלוי בהתנהגות שלנו. זאת אומרת, אם אנחנו נוהגים כשורה, אנחנו מגלים את הרצון הטוב של אלוקים בכל דבר. בטבע, בבריאה, בכל בני האדם. אז זה היה הרב קוק זצ"ל. הייתה לו עין טובה, היה שופע אהבה לכל בריאותיו. כתוב בפרקי אבות, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה. וחכמים דורשים את הדבר הזה, מסבירים. קודם כל, מי אומר את הדבר הזה? הלל הזקן. שמה שאפיין את הלל הזקן זה מידת הענווה. מידת הענווה היא מידת הסבלנות, התייחסות, כמו אל אותו גר שרוצה להתגייר, הוא אומר, תגייר אותי על רגל אחד, הוא אומר, בבקשה, מה ששנוי על חברך, אל תעשה, מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך. בקיצור, אל תגרום צער לזולת. כן, אל תגרום. פשוט תאהב את הבריאות. רגע, זה הכל? כן, זה הכל, רגל אחד. לא הכל. השאר זיל ולמד. לך תלמד את השאר. על התורה נאמר, אין טוב אל התורה, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. זה נכון. וכל הפרטי פרטים שאנחנו לומדים בתורה, בכתב, בעל פה, הלכות, כל מקצועות התורה, זה גילוי הטוב של אלוקים. גילוי הרצון הטוב של אלוקים. שהוא פונה אלינו, אל בני האדם, מרוב חסדיו, מרוב רחמה. הרב זצ"ל, הוא היה כזה. אז אצל אהרון הכהן אומר, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון. מה זה הווה? תחיה את המציאות של אהרון הכהן. שון הוויה, תחיה. ומה היום אומר אהרון הכהן? אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריאות, ומקרבן לתורה. צריך להבין את האמירה הזאת של אהרון הכהן, שדרך אגב, הוא היה כהן, הרב קוק זצ"ל, זה לא דרך אגב, זה הייתה מהות נשמתו, נאמר כך. וכשהכהן עולה לברך בברכת כהנים, יש כאן כהן במקרה. תזכור את ההלכה. כתוב שהכהן עולה לברכת כהנים, אז הוא מברך אשר קידשנו בקדושתו של אהרון. אהרון הכהן. שמה אומר אהרון? אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. יפה מאוד. ואם חס ושלום הוא לא אוהב מישהו בבית כנסת או בציבור, או מישהו לא אוהב אותו, שלא יעלה לדוכן. לא יעלה לדוכן. למה? הוא מכחיש את הברכה. הברכה אומרת באהבה, והוא אין בו אהבה. וזה היה המהות של הרב קוק. ומה זה אוהב שלום ורודף שלום? מה הכוונה? אוהב שלום זה אדם שלא אוהב מריבות. אף אחד מאיתנו לא אוהב מריבות. זה נקרא אוהב שלום. הוא רואה מריבה, מה הוא עושה? הוא מסתלק משם, הוא בורח. רודף שלום, הוא גם לא אוהב מריבות, אבל הוא לא מחבק את הידיים, לא פסיבי. עד רבה, הוא מתערב בשביל להשכין שלום בין אדם לחברו. סליחה. ובין איש לאשתו, זה נקרא רודף שלום. זאת אומרת, הוא אדם, זה היה הרב קוק זצ"ל, היה רודף שלום, מחפש להשלים בתוך עם ישראל, בין המפלגות, בין הזרמים, בין, בכל דבר. היה אדם בעל פעיל מאוד, כן, פעיל מאוד, לא היה יושב שם באיזשהו מקום מנותק מהמציאות. אדרבה, הוא היה הרב הראשי, הוא היה מעורב בכל מה שנעשה, והיו דברים לא פשוטים באותה תקופה בעם ישראל. הוא היה אוהב גם אלה שלא... לא סימפטו אותו, לא אהבו אותו. זה היה משהו מיוחד. איך הוא יכול להיות? יש סיפור יפה על הרב קוק זצ"ל. קראתי אותו באחד הספרים, שפעם יצאו נגד הרב, היו חוגים, לצערנו הרב גם היום, לא כל החוגים מכירים בגדולתו, באהבתו הגדולה ובחשיבותו של הרב קוק זצ"ל. בכל זאת, פעם יצאו פשקבילים, זאת אומרת, עיתונות קיר, נגד הרב קוק, ובאותה זה היה בתקופת הבריטים, בתקופת המנדט, והנציב העליון היה מאוד בידידו, בקשר עם הרב, עם הרב קוק זצ"ל. ושמעו, ראו שיוצאים נגד הרב הראשי. הרב הראשי זה היה מינוי ממשלתי כזה, ממלכתי. אז הלכו ותפסו את הילדים, היו נערים שהדביקו את המודעות האלה, תפסו אותם השוטרים, שמו אותם בצוהר. אז יצא קול גדול, כופר נפש, להוציא את הנערים האלה מבצוהר. והשתדלו והתאמצו, ולא הלך, לא רצו. כי הנציב או המזכיר של הנציב, אני כבר לא זוכר את הפרטים, הוא אמר, מי שפוגע ברב הראשי, מגיע לו עונש, יישב בצוהר. כל כך היה. טוב, אז חיפשו וכופר נפש, כופר נפש, בסוף ראו שזה לא הולך. אמרו, מה נעשה, מה נעשה? אז הלכו לרב הראשי בעצמו, לרב קוק זצ"ל, סיפרו לו את הסיפור הזה עם הנערים ששמו אותו מה, בגללי יושבים נערים בבית סוהר? מיד תלפן למי שצריך תלפן שם בממשל הבריטי, אז אמר, בשום אופן אני מבקש ממנו, תוציאו אותו מיד. זאת אומרת, הוא אפילו אהב את מי שהיה נגדו, זה מדרגה, לא כל אחד מסוגל להכיל את מי שהוא נגדו. כן. ומספרים באותו הקשר, שבאותו זמן הייתה ועידה גדולה, וכמדן לי בווינה באירופה, של להשתתף בה חפץ חיים, זכר צדיק לברכה, שאז אדם מאוד מבוגר כבר, היה אדם אחד שהוא ארגן את הכופר נפש כדי להוציא את הנערים מהבית סוהר, ומשפחתו סבלה מאוד מכל מיני מחלות ועניינים, אז הוא נסע במיוחד לשם לווינה באוסטריה. הוא נסע לשם במיוחד לקבל ברכה מהחפץ חיים, אבל הוא היה מבוגר מאוד ולא נתנו להתקרב אליו בגלל זקנתו. אז הוא בא, הבן אדם הזה, ואמר, מגיע לי, יש לי פרוטה, אני ארגנתי את הכופר נפש, אני כופר נפש. אז אמרו לה, חפץ חיים, הוא היה ארגן את הכופר נפש? אז הוא שאל, חפץ חיים, איזה כופר נפש, על מה? סיפרו לו את הסיפור עם הנערים שתלו מודעות נגד הרב קוק וכל זה. מה? הוא עוד רוצה ממני ברכה? הרב קוק היה תלמידו של... תלמידו של, של החפץ חיים, ולמד בכלל שלו, אלו כלל כהנים, והוא מאוד מקורב אליו. אבל הוא ידע בערכו וחשיבותו וענקיותו לרב הרב זצ"ל. הוא בשום אופן לא מוכן לראות את מי שפגע בכבוד תורה. זה סיפור, אהבתו הייתה אכילה גם את אלה שהיו נגדו, גם אז הוא אהב את כולם, לא... משהו, אהבה גדולה הייתה. ואחר כך אנחנו אומרים, אוהב את הבריות, אוהב את הבריות, לא אהרון הכהן, מה זה בריות? אוהב את הבריות, הכוונה, את כל הבריות. לא כתוב אוהב את הצדיקים, אוהב את היהודים, אוהב את הזה, את הבריות, מה זה בריות? בריותיו של הקדוש ברוך הוא. מי זה בריאותיו של הקדוש ברוך הוא? כולם. הצמחים, בעלי החיים, כל אדם באשר הוא אדם. הוא אוהב את כולם. זה אהבת הבריאות. וזה באמת מה שהוא היה, הרב זצ"ל. אוהב את הבריאות. וכך כתוב, מקרבן לתורה. ורב ציודה, זכר צדיק לברכה, הבן שלו, היה נוהג לומר שאהבת הבריאות אינה תלויה, זה לא אהבה תלויה בדבר. אתה לא אוהב אותם בגלל שאתה רוצה לקרב אותם לתורה. אתה אוהב אותם בלי זה. אהבת הבריות לא מותנית, אהבה שלא תלויה בדבר. מקרבם לתורה זה מצווה בפני עצמה. ואל תגיד, אני מקרב אותך לתורה בתנאי שתהיה דתי. חס ושלום. אתה צריך לאהוב אותו כי הוא בריאה של הקדוש ברוך הוא. אתה אוהב את האלוקים, את מי שאמר והיה עולם, אתה צריך לאהוב את העולם, את בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. כן, בבקשה. תראה, קודם כל אתה צודק, אדם שהוא לא נהג כשורה, מגיע לו מידת הדין. בין אדם למקום, בין אדם לחברו, ובוודאי בין לקבוד תורה וכל הדברים האלה. אבל כשמדברים כאן על אהבתו של אהרון הכהן, ועל אהבתו של הרב קוק זצ"ל, של אברהם אבינו, לא שהם היו נאיבים, עצמו את העיניים והתעלמו מהרע, לא שהם לא, אדרבה. הם ראו את הקלקולים, ונלחמו בקלקולים, ונאבקו, והיו מלחמות לא פשוטות. כשהרב יצא כנגד אלה שהפרו את התורה, חילול שבת, הדברים כאלה, הוא לא, הוא יצא בחריפות גדולה. אדרבה, מי שאוהב, אכפת לו מאחרים. מי שלא אוהב, לא אכפת לו מאחרים. אהבתו הייתה גם רגישותו, נאמר, הייתה כגודל אהבתו גם לחסרונות, לא רק למעלות. אלא מה? הייתה לו עין טובה. מה זה עין טובה? צריך להבין. יש מדרש שאומר שיש בשמיים ישיבה מיוחדת שקוראים לישיבה הזאת הישיבה של המשיח. הישיבה של המשיח. אתה היית שם בישיבה הזאת? לא היית? חבל. אבל לא כל אחד יכול להיכנס לישיבה הזאת. נפתלי, אתה רוצה להיכנס לישיבה הזאת? אה? מה? אה?
יעמוד בתור.
יעמוד בתור, אבל מה? בפתח של הישיבה של המשיח עומד שומר סף, והוא בודק את המועמדים, מי שמעוניין ללמוד בישיבה של המשיח. אם הוא עומד בקריטריונים, בבחינה, אז בסדר, ואם לא, אז לא. מה היה הקריטריון? מה היה הבדיקה של הכניסה?
אהבה.
אה? יפה מאוד, אבל איך זה בא לידי ביטוי, האהבה הזו? הוא בא לידי ביטוי בצורה כזאת. הוא אומר לו, תגיד לי, אתה יכול לראות את הטוב שברא? אתה יכול לראות את האור שבחושך? אתה יכול לראות את המתיקות שבמרירות? אתה מסוגל לראות את הדבר הזה? אם אתה מסוגל לראות, כנס לישיבה של המשיח. אם אתה לא מסוגל לראות את הטוב שברא, אתה מפריד בין העולמות. אם אתה לא מסוכל לראות את המתיקות שבמרירות של החיים, ודברים כאלה, לך למכינה, יש מכינה, דיברת כל מכון מאיר, ראשון מכינה, לך למכינה, תלך למכינה, להכין את עצמך, לראות איך את הדבר. צריך להבין את ה... ואז השומר סף, אומר לו, כן, אני בטח, כן, כל מיני, כן, טוב, נראה אותך, נותן לו סטירת לחי. אופ, סליחה, אתם רואים, אף אל יקיבה. רואים. סליחה, אסור לתת סטירות. נותן לו סטירת לחי, ואז הוא רואה את התגובות שלו. עכשיו, אם הוא מחייך אחרי הסתירה, אוקיי, אתה יכול להיכנס. אבל אם הוא מתחיל לכעוס ולחרף ולגדף או משהו כזה, אומר, אם כן, חביבי, לך עוד, אתה צריך להתכונן לדבר. זה היה, לא שהוא לא קר, הוא לא הצטער ולא נאבק. אבל הכל לטובה. הכל לטובה. הוא ידע שצריך להפעיל את מידת הדין על מנת שתתגלה מידת החסד. זה כמו אבא טוב, כותב, חוסך שבטו, שונא בנו. דיינו, אם הוא לא מפעיל על הבן שלו את הקווים האדומים, והוא לא אומר לו, עד כאן זה הגבולות, ואם כאן לא וכו', אז שונא בנו, אכפת לו מהדבר הזה. ככה גם היה הרב קוק זצ"ל. לא שהוא לא התייחס לקלקולים ולכל הדברים האלה, אבל בעין טובה ובמגמה חיובית, חינוכית, נאמר ככה. כל מידת הדין שהקדוש ברוך הוא נהג איתנו זה לטובתנו, זה לא לרעתנו, חס ושלום. כמו שאומר בעל נפש החיים, רב חיים מוולוז'ין, כן, בספרו אומר שעושים ניתוח לאדם, אז האדם כואב לו הדבר הזה. אבל זה לטובתו הדבר הזה. בכל ניתוח הוא כואב. אבל בסך הכל המטרה של הרופא זה לרפות אותו. אבל מה, יש שני סוגי חולים. יש חולה שעובר ניתוח, ואחרי שהוא בא ל... לא ניתוח, כל מיני, נניח, היית רופא שיניים פעם? כן. יש כזה שבא לרופא שיניים, אתה עוקר לך שן, או משהו כזה מטפל לך בשן, ואתה אומר לו אחרי זה, למרות שזה כואב לך, ואתה אומר, איי, איי, צועק, כואב לי, כואב לי. מה אתה אומר? תודה רבה, יישר כוח, כמה זה עולה? טוב, תעשה עוד שן. 1,000 שקל, תן לך עוד 1,000 שקל. חולה טוב או לא? אבל יש חולה, אומר, אני לרופא שיניים לא הולך. מפחד ממידת הדין. הוא לא מבין שהקושי שהקדוש ברוך הוא מגלגל לפתחו, שזה מידת הדין, היא לטובתו, היא לא לרעתו. מה זה מידת הדין? זה פשוט איתות. מהבורא, לצער וכאב וחיסרון, שמעורר אותנו לתקן משהו, אם זה בנפשנו, בגופנו, במוסרנו, בכל דבר. זה היה קנה מידה לכניסה לישיבה שלנו. זה נקרא בוגר, אדם בוגר. בוגר באישיות שלו, שהוא מבין שהכל לטובה, גם הדברים שנראים לא טוב, וזה היה הרב קוק זצ"ל. אז זה נקרא אוהב את הבריאות, אוהב את כל הבריאות. סליחה? תראה, הוא אומר, הוא בכלל היה אדם רגיש מאוד. חי, מרגיש. יש להם אנשים יותר רגישים, פחות רגישים, הוא היה רגיש. לצער הזולת, במיוחד אם הוא בעצמו, בגלל סיבתו, נגרם צער למישהו, הוא לא יכול להכין את הדבר הזה. מה, בגללי הילדים האלה? זאת אומרת, הפשקביל הזה. זה לא, כן.
אלא אמר, שיפור שעוד, כן, כמו נרב חסקל אמר, אחרי המקורות הרפת
וחברון, כולם כאבו. והוא התעלף.
היחידי שהתעלף זה הרב קוק. כולם כאבו את ה... רק הוא התעלף.
מרוב צער, מרוב כאב.
הוא גם פתר את הבעיה.
מה?
גם פתר את הבעיה, איך להודיע לעולם. תגיד, תמרנו להגיד את זה, כן. שלח מוניות לבירות. כן. ומשם הוצאו טלגרמה לכל הקהילות בישראל. והם התפנו שהם כל הזמן מפגינים, לא יודע איך זה קרה.
הוא היה איש מעשי, עם שני רגליים על הרצפה, לא רק ראשו בשמיים, הוא היה, על כך מה שנקרא אחריות, אחריות זה דבר גדול מאוד. הייתה לו אחריות גדולה לכל דבר. לפני זה עברתי שיעור במכון אורה, דיברנו גם קצת על אישיותו של הרב וכל זה. אז שאלו אותי אם הפעם הוא לא הצטער, הוא לא כאב, הוא לא... אמרתי, ודאי שהצטער. למה? כולם היו בניו. זה כמו אבא וילדים שלו, כשהילדים סובלים, אבא לא שמח, אבא מצטער. דרך אגב, זה לא רק נוגע לרב קוק, נוגע אלינו. אנחנו נוהגים לוידוי, במיוחד בימים האלה, בימי הסליחות, באלול, בימים נוראים וכל זה. בוידוי, אנחנו אומרים את הוידוי בלשון רבים. אשמנו, בגדנו וכל זה. כך אנחנו אומרים, אבל אנחנו יודעים שצריך לדייק בלשון, וגם כשאתה אומר משהו, תקשיב, תקשיב למה שאתה אומר, מה אתה אומר? אתה לא אומר, אשמתי או הוא אשם, אלא מה אתה אומר? אשמנו, מי זה אשמנו?
כולנו.
כולנו אשמנו. באמת, איך זה יכול להיות? אבל הוא אשם. הוא יושב בבית סוהר, הוא עשה את המעשה הנורא הזה.
מגיע לו.
חס ושלום, אתה לא שופט, תן לשופט לכבוד. הדברים האלה. אבל איך אתה אומר דבר כזה? אלא מה? זה היה הרב קוק זצ"ל, לגבי הצער והכאב שאתה אומר. האמת היא שאנחנו חלק מכולם, אנחנו לא לבד. השייכות אל הכל, מדרגות מדרגות. אז יש אדם שיש לו מנטליות כזאת, שהוא כל כך שייך אל הכל, שכל צער של כל מישהו, זה לא משנה, הוא מצטער בצערו, הוא כואב את כאבו. ואם מישהו באמת אשם, או מישהו באמת בגד, או משהו כזה, מכיוון שהוא ואתה, זה אותו עניין, אנחנו עם אחד, נשמה אחת. מכיוון שכן, אתה אומר, במלוא האמת אתה אומר, אם מישהו נכשל, זה אני נכשלתי. אם מישהו יושב שם בכלא, זה לא רק הוא יושב בכלא. גם אני, כי אנחנו ביחד, אנחנו עם אחד, נשמה אחת, הוויה אחת. אנחנו לא פרודים. בדמיונות אנחנו פרודים, אבל במהות אנחנו לא פרודים בכלל. אנחנו... אז זה הרגישות שלו. הייתה לו רגישות מאוד, והיה לו צער גדול מאוד על הצער שעם ישראל מצטער. והיה עד כדי כך, היה בשעתו, היה רצח ארלזרו, שהשימו יהודים ברציחתו. והוא, אני לא יודע איך, במידע שלו, באינטואיציה שלו, הוא היה לו ודאי שזה לא היהודים אשמים. ורצו להוציא אותם להורג את היהודים האלה. אני כבר לא זוכר את השמות שלהם, אחימאיר או משהו כזה. והוא לקח ויצא במאבק, מלחמה, נגד כולם. כולם. אז היה כמו היום, ימין, שמאל, וזה היה כאילו מלחמה בין הימין ובין השמאל, והוא יצא בחריפות גדולה ובנחישות גדולה, שלא נכון, לא רצו אותם להורג, וכל זה, וכולם התנפלו עליו, והיו נגדו, וכל הדברים האלה. לא, אני מדבר על ה... זה... אז זה המאבק הנורא בעניין הזה. זה היה הילדים שלו. זה לא, אני יכול להגיד, מהי ביזנס, אני הרב הראשי, אני יכול לשבת לי שם במגדל של שן או משהו כזה. אבל הוא נכנס לעובי הקורה. דוגמה רק, מה זה אכפתיות, מה זה רגישות, מה זה שייכות. לנו קשה להבין, כי אנחנו לא במדרגה כזאת, אבל צריך לדעת, יש מדרגה כזאת. הוא כתב הרבה, הוא היה כמעיין המתגבר, כל הזמן היה כותב וכותב וכותב. היה ענק, ענק, בכל מקצועות התורה. ובהלכה, בקבלה, במדרש, בתלמוד, מה לא. אין דבר, הוא היה ענק. היה ענק. פעם היה הרב ניסים, זכר צדיק לברכה, הרב הראשי לישראל. הייתי בג' אלול, היו נוהגים בישיבה הישנה להתכנס ולהגיד דברים לזכרו. אז הרב ניסים היה אז הרב הראשי לישראל, הוא גם בא להגיד כמה מילים זכרו. הוא סיפר, כשהוא היה אברך צעיר, אז הוא היה לו חידושי תורה וזה, והוא רצה להראות את זה לרב זצ"ל, את החידושים, הוא סיפר. אז הוא בא אל הרב והראה לו כאן וזה, וזה, אז הרב אמר לו, עיר לו פה, עיר לו שם. אז התחיל להתווכח עם הרב על ה... פתאום הרב, כמעיין המתגבר, דיבר אותו, שטף אותו כל כך בדברי תורה. אומר הרב ניסים, אני התביישתי איך העזתי, בכלל, להתווכח איתו על דבר כזה או אחר. היה ענק בתורה. החזון איש, זכר צדיק לברכה, שהגדול בתורה, ענק בתורה. כשהיה בא הרב קוק זצ"ל, באספות, רבנים, אז הוא היה עומד ולא היה יושב. הוא אומר, כל זמן שהרב כאן אני לא יושב. תראו, עד כדי כך, איזה כבוד, איזה יחד, ענק בתורה, בכל שטחי התורה. ומה שאפיין אותו בין השאר, זה השטף העצום, היצירתי, הוא אדם מאוד יצירתי. הוא היה כותב וכותב וכותב וכותב, הוגה, וכותב את המחשבות שלו ואת ההגיגים שלו. והוא היה מאוד מודע לזה שכל מה שהוא הוגה, וכל זה תורה בעצם. וזה לזכות את הרבים ואת הדורות שלו והדורות שיבואו אחריו עד ביאת גואל בעזרת השם. והוא כתב את זה בפנקסים, במחברות, בדפים, בכל מיני מקומות. ומה שמאפיין את כל הכתבים שלו זה המילה אורות. כן.
מרוב
היה לו שפע כזה, והיה כותב את הכל, לא את הכל, כמה שהוא כתב. אבל כל מה ש... זה משהו... דרך אגב, כל דבר שהוא היה כותב, בדרך כלל אנחנו כותבים, מוחקים, כותבים, הוא ככה, כולל פסוקים, כולל זה היה... ממש, משהו מיוחד במינו. הסיפור הזה שהוא כותב, הוא לא יכול להפסיק לכתוב. ולא רוצה שנייה אחת להפסיק לכתוב. כל רגע זה תורה, כל שנייה. אבל כל הכתבים שלו, כמעט את כולם, ערך הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, הבן, הוא ערך אותם, יש חוץ אולי באורות הקודש, אורות הקודש זה ערך הרב נזיר, זכר צדיק לברכה, היה תלמידו וקשור אליו מאוד, זה אורות הקודש. אבל כל הכתבים שלו זה אורות, אורות, אורות. הוא צריך להבין מה זה האורות האלה, למה הוא מתכוון כשהוא כותב אורות, אורות, אורות. מה זה האורות? ולא פעם שאלו אותו, מה הרב, חושך, אז מה אתה כותב על האורות? אורות, אורות. למה באותה תקופה שהוא חי, נפטר לפני 80 שנה, זאת אומרת, לפני 100 שנה, לפני יותר, למעלה 100 שנה, המצב של עם ישראל היה שפל המדרגה. היו מעט יהודים בארץ שסבלו כאן סבל רב, כולל רעב, כולל פרעות, כולל גם בגלות, ברוסיה, באירופה, היו פרעות ביהודים. היה צרות צרות. ולא ראו אורות. מה ראו? חושך. אז שאלו אותו, הרב, איפה האורות? מה זה אורות? אורות, אורות, אורות. אז הוא אומר, נכון, אתם לא רואים את האורות, אבל אני כבר רואה את האורות. ומה המשל דומה, שנבין את הדבר, יש גמרא במסכת סנהדרין שאומרת, ש... שיש שני חיות שהן שונות אחת מהשנייה, לחלוטין. אחת זה תרנגול והשני זה הטלף. התרנגול הוא רואה אור בחושך, ולכן הוא קורא ונותן לשכמי בינה. בבוקר הוא כבר קורא, כשלנו עוד חושך, הוא כבר מרגיש, יש לו הרגשה טבעית כזאת, מתי מתחיל האור. הוא קורא, קוקוריקו, הגיע האור. הרב קוק היה תרנגול. אנחנו עוד לא באורות, אבל הוא כבר ראה את האורות. והטלף, מי זה הטלף? יש לו אור, הוא לא יכול לסבול את האורות. הוא רץ, הוא עף ישר למערות, להתחבא בתוך החושך. סליחה שאני אומר, אבל זה עניין של מנטליות של אנשים. אין אנשים שגם לא טוב להם, אור להם. לא טוב להם אישית, משפחתית, כל זה. מחייכים כל הזמן. מה אתה מחייך? מה קרה לך? אני בוגר מכון מאיר. למרות שיש לו קושי. חייך כל היום, חייך כל היום. למה? הכל מאלוקים והכל לטובה. בזה נבחן המאמין בעצם. ומה נבחן המאמין? בזה שהוא דתי? זה לא מספיק. אם אתה אדם דתי חס ושלום ועצבני וכעסן או משהו כזה, יש לך פגם באמונה. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. נאמר מפורש הדבר הזה. אז במה נבחנת באמת האמונה של האדם? כמו שאומרים, הרבי יהודה הלוי אומר בכוזרי, אומר, האבות, אברהם, יצחק ויעקב, אילו כל הרעות שבעולם היו באים עליהם, כאו זה לא היו מאבדים את האמונה, לא רק במציאות השם, אלא שהאלוקים עושה את הכל לטובה. בזה נמדה אדם מאמין. שאלה איך אתה מקבל את הקשיים, את הבעיות, כל הדברים שמתגלגלים לפתחו של כל אדם. כל אדם יש לו את הקשיים שלו. בזה נבחן המאמין. איך אומר רבי עקיבא? כל דאביד רחמנה לתו אביד, הכל לטובה. בזה אתה נבחן, אבל לא בדיבורים, כמו באיך אתה מגיב על כל הקשיים, כל הדברים מהסוג הזה שבאים אל האדם. ויש אחרים, בדיוק הפוך, הטלף. טוב, סכל על טוב, סכל על האור. לא, סיטרא אחרא, הכל רע, הכל טוב. מישהו ראה פעם את הכביש שסוללים ירושלים, בדרך לירושלים? מי ראה, מתי ראית את זה?
יום שני.
יום שני, עשית לירושלים. איך זה? איזה פקקים, מה זה, מה עושים, מה, תלונות. יכול לקרות דבר כזה? יכול?
מי שרואה את האור,
אבל מי שרואה את האור מבסוט, חלס, סוללים אוטוסטרדה לירושלים, כביש מהיר, איזה יופי. רגע, אני סובל, אז מה? העיקר בונים את המולדת ואת המנהרות. זה עניין של מנטליות. אני לא אומר דתי או לא דתי, אישיות. במה נמדד האישיות של האדם? ביכולת שלו להכיל את לכאורה את הקשיים ואת הלא טוב, וזהו נמדד. זה היה האורות של הרב קוק זצ"ל. הוא לא עצם את העיניים, הוא לא התעלם מהקשיים, הוא ראה את המשבר, המשבר הדתי, הרוחני, המוסרי, המדיני וכל הדברים האלה. אבל הוא לא שבר את הכלים. אדרבה. הוא מצא דרכים איך להתמודד עם הדברים האלה, באופטימיות, באמונה גדולה, וגם בשמחה גדולה, למרות כל הקשיים וכל זה היה האישיות של אברהם אבינו, שהוא בעצם ממשיך בדרכם של האבות, של אברהם, יצחק ויעקב. אברהם 10 ניסיונות, הקדוש ברוך הוא מנסה אותו. הוא עומד בכולם. יצחק גם כן עומד מניסיון העקדה. יעקב, אני כבר לא מדבר. כל ימיו יעקב היה מסובך עם קשיים, עם בעיות, מבטן אמו, ואת רצו הבנים בקרבה. ואחיו רוצה לרצוח אותו. זה לא דבר פשוט. מישהו פעם אחיו רצה לרצוח אותו? חס ושלום. היה נרדף ממש. ואצל לבן היה אצל הרמאי הזה, שיקר אותו, כל מיני... ואחר כך כבר נולדו לו משפחה, אוי, זה סכסוכי, בן הבני, רצו לרצוח את יוסף. פגשתם פעם את יעקב אבינו, מישהו ראה פעם את יעקב אבינו, בעיני רוחו. היית בקבר, אבל באישיות, תקרא תנ"ך, תקרא תורה. תיתן אמת ליעקב. עמוד שדרה. הוא אמיתי באלמא דשיקרא. זה לא פשוט להיות אמיתי באלמא דשיקרא. ישר, כמו סרגל. ולא מזיר אותו כהוא זה. והכל מאלוקים והכל לטובה. ויעקב זה אנחנו, סליחה שאני... אנחנו, הגנים של יעקב אבינו, אנחנו ישראל. ישר אל, עם הלשון ישרות, כן. כל מה שבאבות נמצא בתוכנו, מעשה אבות, סימן לבנים. וזה בא לידי ביטוי באישיותו של הרב קוק זצ"ל. האדם הכללי הזה, האוהב הזה, המיוחד הזה, כן. והוא כאמור כתב את האורות. האור, בכלל, אור בתורה זה טוב. כמו שנאמר מעשה בראשית, וירא את אלוקים את האור, כי טוב, כי טוב, כי טוב, כי טוב. כל מה שנברא, הטוב מסתתר בתוכו. וזה האורות. להאיר את נשמתנו, לא רק באופן פרטי, מי שבאמת זוכה ללמוד את כתבי הרב, הוא פשוט מואר, פשוט מואר, נשמתו מוארת. אני אומר את זה מניסיון לא רק שלי, אלא של רבים 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 שהם לומדים את כתבי הרב. קודם כל, אדם כזה מתחבר אל הכלל, אל כלל ישראל. אל כלל ישראל, מה זאת אומרת להתחבר אל הכלל? הוא אדם כללי. אדם כללי הוא אדם מואר. אדם פרטי הוא חשוך. מה זה אדם פרטי ומה זה אדם כללי? אדם כללי הוא חלק מהכל, והכל חלק ממנו. הוא מחובר, זה נקרא אדם כללי. לכן גם תלמידי הרב קוק, תראו, הם מחוברים כאן. מחוברים למדינה, לצבא, לעשייה, להתיישבות, למדע, לכל דבר הם מתחברים, לא... לא מתנתקים מההוויה שלנו, ברוך השם, כאן, של מדינת ישראל הולכת מתפתחת, הולכת וגדלה. כי הם אנשים כלליים, הם לא אנשים פרטיים. אדם פרטי, הוא לא חושב רק על מי? על עצמו, כל היום. גם כשהוא עובד את האלוקים, אז הוא עובד באופן פרטי. אתה שואל אותו, למה אתה לומד תורה? אתה עובד את האלוקים. בשביל שיהיה לי טוב בחיים. למה לא? אומרים שמי שילמד תורה, יהיה לו טוב. זה נכון או לא? מה אתם אומרים? זה נכון, למה לא? אבל עדיין זה לא מדרגה גדולה, זה מדרגה של קטנות. הגדלות היא שאתה מחובר אל בריאותיו של הבורא, וודאי וודאי לעם של הבורא, אל עם ישראל. כמו שאומרים חכמים, מי שרוצה להתקרב לאלוקים, יש כאן מישהו שרוצה להתקרב לאלוקים? אני אומר לך פטנט, אל תגלה איזה סוד. חז"ל אומרים, דרך כנסת ישראל. כן, אי אפשר להתקרב אל המלך, אלא דרך המלכה. המלכה זה כנסת ישראל. המטרוניטה, יש ביטוי כזה, גברת. אתה רוצה להתקרב בתפילה, בכל דבר, כל זה דרך הכלל. אם אתה מצליח להתעלות מהפרטיות שלך ואתה מתחבר אל כלל ישראל וכלל העולם, יש מדרגות בדבר הזה, אתה גם מתקרב אל אלוקים. אבל אם אתה מכונס בתוך עצמך וחושב על עצמך יותר מדי, לא רק שאתה לא מתקרב לאלוקים, אלא גם אתה בעצם בעצבות, בדיכאון, כי אתה פרטי, אתה מנותק, כמו כל דבר שמנותק. מנטלית אתה מנותק, באופן ענייני אתה תמיד מחובר, זה לא משנה. אבל לאדם יש את הבחירה החופשית. אתה יכול להתחבר, אתה יכול גם להתנתק חס ושלום. כן. לכן גם כתוב על תלמידי חכמים, מסכת תענית, שאם עם ישראל סובל ויש בצורת או משהו כזה, אז הראשונים שמקבלים לעצמם להתענות זה תלמידי חכמים. למה? כי הם אנשים כלליים. הם יכולים להגיד, רגע, אנחנו לא חקלאים, זה לא מעניין אותם. אנחנו עוסקים בתורה ותולה. זה לא ככה. אם אתה באמת מחובר אל התורה, אתה צריך להיות גם מחובר אל כלל ישראל. בכלל ישראל זה לא משהו אבסטרקטי שם. זה השכן שלך בבית המשותף. בכניסה השנייה, שאולי אף פעם לא אמרת לו שלום. ופתאום התעוררת, למדת בישיבה במכון מאיר, או בישיבה של הרב קוק, פתאום אתה אומר, שלום שכני היקר, מה שלומך? מה קרה? אני למדתי הרב קוק. יכול לקרוא דבר כזה? אתה מאיר פנים. פתאום הוא חלק ממך, אתה חלק ממנו, זה לא, אין התנקרות, לא כל אחד חי לעצמו. זה מובן האישיות, הנשמה הכללית הזאת, נקראת הרב קוק. ברוך השם שזכינו שאנחנו יושבים ולומדים את אורותיו, ונתפלל שבעזרת השם, וזה יהיה בעזרת השם, נחלת כל עם ישראל, וכל הזרמים וכל הכיוונים, ימינים, שמאלניים, חרדים, כאלה ואחרים, כולם בלי יוצא מן הכלל. כי הוא בעצמו היה אדם כללי, כמו כהן גדול, פשוטו כמשמעות. וכהן גדול היה נכנס לקודש וקודשים, הוא חשב על כולם, התפלל על כולם, כיפר על כולם. הוא לא חשב בצורה מגזרית, או בצורה פרטית, או בצורה מפלגתית, או משהו כזה. אדרבה, הוא התעלה מעל הכל זה, והיה לו אכפת מכולם. בעזרת השם, נזכה כולנו ללכת לאורו, תוך כך נזכה לגאולה שלמה וישועה שלמה, במהרה בימינו, אמן.